הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים, לסמוך על הנס. אברהם אבינו יוצא למלחמה נגד המלאכים להציל את לוט, ולמרות שהוא הכיר את המצב הרוחני של לוט, הוא אמר אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. כך אמר לוט, היה לוט להוט בולמוז של עבירות. אי אפשר לומר שהוא תינוק שנשבע, שהרי הוא גדל אצל אברהם אבינו. אז איך הלך אברהם אבינו לסכן עצמו באל פסח כדי להציל את לוט? אברהם יצא לקרב ועשה הקדוש ברוך הוא נס, ונהפך האפר לחיצים, וניצח את האויבים. איך אפשר שזה יהיה אחד הניסיונות להתנסה? אחד מעשרת הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, והרי השאלה היא האם בכלל היה מול הצלק רב כזה. כאשר אברהם אבינו נפרד מלוט, אחרי שלוט היה שקוע בגזל, אמר אברהם ללוט האחיין שלו, ייפרד נא מעלה, אם השמאל תלך לכיוון שמאל, אני אלך לכיוון ימין, או הפוך. אומר רש"י, אם אתה תלך שמאל, אני אהיה לך לימין, אהיה לך למגן, לעזר. כלומר, לא יתרחק יותר מדי, אומר אברהם ללוט, אנחנו ניפרד ואתה תלך שמאל, אני אלך ימינה, ואם יהיה לך בעיות, אני אהיה לך כמו יד ימין, יעזור. אז אברהם אבינו עוזר ללוט למגן ולעזר. ביום שבו הגיע עוג לבשר לאברהם אבינו שלוט נלקח לשבי, היה המבחן של אברהם אבינו כמה הוא יעמוד בהבטחה שלו. אם כן, מה שכתוב על אברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך, זה גם כמה הוא נאמן בבין אדם לחברו. הזוהר אומר שאברהם לקח איתו הרבה כסף. דבר ראשון, ננסה לבדות את לוט השבוי בהרבה כסף. כתוב במדרש שהוא רצה לבדות בהרבה כסף, אבל אז הוא ראה את השכינה איתו ובין שהוא גם יכול לנצח בקרב. בסוף הוא יצא לקרב נגד המלאכים, ואכן אברהם יצא במסירות נפש להציל את לוט שירד מהדרך, ואחר כך רואים שלוט בסדום, אחרי שהוא כבר ניצל, הוא כבר יותר התעורר בתשובה, לדוגמה, הוא במסירות נפש מכניס את האורחים. אז אברהם יצא לקרב עם 318 תלמידים, וכתוב בספרים שהוא אמר לכולם את מה שאומר הכהן משוח מלחמה, מי האיש הירא ורח הלבב ילך ישוב לביתו. אמר להם ככה, כולם חזרו הביתה, חוץ מאליעזר עבד אברהם, שהוא נשאר איתו. ומכאן הנושא כללי, האדם מאמין בהשם, אבל גם פועל בדרכי הטבע, כמו שמצינו בעניין שמואל הנביא. הקדוש ברוך הוא אמר לו למשוך את דוד המלך, והוא פחד משאול, אמר איך אלך, ושמע שאול והרגני. וזה פלא להגיד ככה לקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא שולח את האדם, ומי ששם פה לאדם הוא ינהל את העולם. הרי אני עמית ואני אחיה, נאמר לקדוש ברוך הוא, אני מחצתי ואני ארפא. ובאמת הטענה של שמואל הנביא התקבלה אצל הקדוש ברוך הוא, וזה פלא. לשמואל היה פחד ומוראי בשר ודם, כך מפורש במשנה הנזיר פרק ת' משנה ה'. היה לשמואל מורה בשר ודם משאול המלך. גם הצינו שאמרו חזל שלא יעמוד עדיין קום סכנה, כי אין הבטחה שיעשו לו נס, אז לפי זה צריכים לפעול בדרכי הטבע. מצד שני, מצינו מקרים שונים לגמרי. אחד ממלכי בית דוד הקשרים והצדיקים היה עשה, הוא מלך לפני יהושפט, ועשה הוא שלח שוחד למלך ארם, כך הוא רצה לשמור עצמו ואת עמו מהנזקים של מלך ארם. ואז הגיע אליו הנביא חנני ואמר לו שלא נכון שהוא שלח שוחד למלך ארם, אבל היא הורה למה, הרי כך שומרו על האנשים שלו, על העם שלו. גם מצינו שדוד המלך יצא לקרב נגד גוליאת, והוא לא רצה מגן, אלא אמר שהוא יצא בשם השם. הוא רוצה שיראה ויבלוט הנס שהוא יוצא בלי מגן, והוא מנצח את גוליאת הפלישתי. הוא יוצא עם חלוק אבנים וזהו. אז מצד אחד ישנה תלונה על עשה, למשחד מלך גוי שלא יעשה השתדלות, ועל שמואל הנביא אין תלונה, שאומר לקדוש ברוך הוא חושש משאול המלך, ולכן הוא לא יכול לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. על זה אין תלונה, על זה אין בעיה, זו טענה מתקבלת אצל בורא עולם. דוד המלך סומך על הנס לכתחילה, זה בסדר גמור. מצינו גם שאלה דומה בעניין אליהו הנביא. אליהו בהר הכרמל היה נס גדול שעשה הקדוש ברוך הוא בהר הכרמל, ירדה אש מהשמיים לשרוף את הקורבן שלו ולא של נביא השקר, ואז אמרו כולם השם הוא האלוקים, השם הוא הוא האלוקים, ואז הוא הרג את נביא השקר, נביא הבעל, הרג אותם בלי שום פחד. אז מצד אחד הוא סומך על הנס, והוא אומר שתרד אש מהשמיים, והוא הורג את נביאי הבעל, ואז כאשר שמעי זה ואלה שהוא הרג את נביאי הבעל, היא מעבירה לו מסר, שמחר יתארו גם אותו. מה עשה אליהו? הוא לא עושה מעשה ניסים, הוא בורח משם. אז מה הסדר? מתי הוא סומך על הנס? ומתי הוא בורח עם קום הסכנה? עוד מצינו, כאשר הגיע איש האלוקים להוכיח את ירובם על החטאים שלו, על העבודה זרה שלו, הושיט ירובם את ידו לגרש את הנביא, והיד שלו התייבשה בדרך נס. מצינו שהנביא זכריה מוכיח את עם ישראל, ובאותו זמן רוגמים אותו והוא מת. אז מה הסדר? מתי סומכים על הנס? מתי לא? בספר יד הקטנה הוא כתב סדר בדברים. כדי שיהיה נס, צריך האדם להיות בטוח שרוצה הקדוש ברוך הוא שיסמוך על הנס. דבר נוסף, שלא תהיה מחשבתו למען עצמו. דבר נוסף, שיהיה בנס קידוש השם. הקדוש ברוך הוא יאפשר שיהיה נס אם הצדיק רוצה שיהיה קידוש השם. ועוד, אם הצדיק רואה שכבר היו ניסים בעבר שלו, וכעת הוא רוצה לקנות קנאת השם, הוא גם יכול לסמוך על הנס. ולכן, כעת נעשה סדר עם כל מה שהבאנו. דוד המלך התיר לעצמו לצאת לקרב ולהרוג את גוליית. למה? מדוע? בגלל שהוא כבר ראה ניסים בעבר, הוא ראה שגם את הארי ואת הדוב כעבדך. ולכן אומר דוד המלך לשאול שהוא יכול להרוג את הפלישתי גוליית, מכיוון שהוא כבר הצליח להקות את הדוב ואת הארי, הוא כבר ראה ניסים. אומר דוד המלך, לא לחינם ראיתי ניסים. ראיתי ניסים על מנת שאבין ואפנים שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי בניסים. אם לא הרקע של דוד המלך, הרקע שהוא היכה, העבר שהוא היכה את הדוב ואת הארי, אין היתר לדוד המלך לצאת לקרב ללא שום השתדלות. אבל אחרי שהוא ראה שהוא כן מצליח בדרך הטבע, הוא ראה שהוא כן מצליח עם ניסים, אז דוד המלך הבין שהוא כן ראוי ללכת לקדש שם שמיים ולהראות לעם ישראל שגם ללא כלי מלחמה הוא יכול לזכות לישועה. למה? מכיוון שלשם הישועה. ללא כלי מלחמה קונבנציונליים הוא מנצח את הרשע גוליית. מגיע דוד המלך עם חמישה אבנים בשביל לנצח את גוליית, והוא מגיע עם חמישה אבנים כנגד חמישה חומשי תורה, כי בכוח התורה הוא ינצח את האויב. ועל הזמן הזה בו הוא מכריע את גוליית, אומר דוד המלך, לא גבה ליבי, לא רמו עיניי, לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. ולמרות שהציבור אמרו, שאול היכה באלפיו ודוד ברבבותיו, בכל אופן לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ככל שאדם בודק את עצמו ובוחן את עצמו שאין לו נגיעות, והוא מחפש לקדש שם שמיים, הוא במקום בריא יעיל מבחינה רוחנית שהוא ראוי לקדש שם שמיים. מצד שני מצינו את שמואל הנביא, שמואל הנביא שהקדוש ברוך הוא שלח אותו למשוך את דוד המלך שיהיה מלך. והוא שולח אותו בצינה, בהיחווה. מדוע? למה? שם לא היה עניין של קידוש שם שמיים ברבים, רק ציווי למשוך את דוד המלך שיהיה מלך. אם ככה, הוא היה צריך לעשות את כל החשבונות שעשו, להיכנס למקום הסכנה. לכן אומר שמואל, אני לא אמרוד במלך שאול, אפילו שהוא כבר לקראת איבוד מלכותו. שאול, בכל אופן בשלב הזה, הוא לא רוצה לקחת סיכונים. ואומר שמואל, איך אלך? ושמע שאול, והרגני. ומה לגבי אסם? הוא היה מלך צדיק, והוא שלח שוחד למלך ארם, והוא נתפס על כך, והוכיח אותו הנביא. למה? מדוע הוא עשה יותר מדי השתדלות? כי היה שם עניין של קידוש השם, הוא היה צריך לנצח את ארם בלי שוחד. כאשר בכל המדיה מדברים שאסם נותן שוחד למלך, גוי, זה חיסרון וחיול השם. גם לפני כן כבר היה לעשה ניסים, כמו שכתוב בדברי הימים ב' פרק ד', יצא אל עשה זרח הכושי עם כמות אדירה של חיילים וכלי נשק, והתפלל עשה לפני הקדוש ברוך הוא, ואכן ויגוף השם את כל הכושים וינוסו. ואז הגיע נביא השם, קראו לו עזריהו בן עודד, והוא אמר לעשה, והשם עמכם בהיותכם אמו, ואם תדרשו, ימצא לכם, ואם תעזבו, יעזוב אתכם. עשה היה צריך להבין שהוא במהלך שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. נמשיך הלאה, עם הגישה הזו, אליהו הנביא, הוא יוצא להר הכרמל, להילחם נגד האויבים, לקדש שם שמיים, להוכיח לכולם שהשם הוא האלוקים והוא לא חושש, ויש ניסים והוא מראה שהקדוש ברוך הוא האלוקים, אש יורדת מהשמיים והוא באופן פלאי הורג את נביא הבעל, אבל אחר כך כאשר איזבל רוצה להרוג אותו, הוא מבין שהיא לא מתרגשת והיא לא מתפעלת מהניסים שהיא ראתה, היא ממשיכה עם אותן מידות רעות ורוצה להרוג את אליהו הנביא, לכן הוא מבין שפה אין מה לעשות, אין מה לעשות קידוש השם. מדוע? למה? כי היא כל כך שלילית ורעה שפה שום קידוש השם לא יעזור. היא ראתה את הניסים, היא הייתה אמורה להבין את המצב, אבל היא נעולה בכפירה שלה. אומר אליהו הנביא, קידוש השם לא יהיה פה, לכן אין מה לעשות פה ניסים, כי לא יעזור מול הניסים. לכן הוא ברח. כאשר ירובעם רצה לפגוע בנביא השם, יבשה ידו, כי היה פה חילול השם. ומצינו שהרי הקדוש ברוך הוא אמר לירובעם, חזור בך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לירובעם, חזור בך. אם אמר לו הקדוש ברוך הוא לירובעם, חזור בך, כנראה, משמע, יש עם מי לדבר, ובמצב נפשי מנטלי, שהוא יכול לחזור בתשובה. כן, זה בעולם המושגים שלו, זה אפשרי, הוא כן יכול לעשות שינוי, הוא לא עשה, אבל הוא יכול לעשות. לכן היה פה חילול השם אצל ירובעם, ולכן הוא נענש כדי שיחזור בתשובה, והיה פה נס. ומצינו אצל זכריה שהוא מוכיח את עם ישראל ורגמו אותו באבנים, כי אומר המדרש שזכריה הנביא הוכיח את עם ישראל ורגמו אותו באבנים. מדוע? למה? כי רוח לבשה את זכריה, ויעמוד מעל לעם ויאמר להם, כה אמר השם, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו? באיכה רבתי כתוב מילים שרק שם יכול להיות כתוב, ואנחנו רק חוזרים על הרעיון בעדינות ובכבוד אינסופי. כתוב שם באיכה רבתי שזכריה שמח על עצמו שהוא שר גבוה, והוא גבוה גבוה מכל העם, הכל בעדינות ולפי דרגתו של הצדיק. אז מי שראוי שיעשה לו נזה, מי שליבות האור באופן מושלם לפי דרגתו, שהוא עושה את הנס לשם שמיים, שהקדוש ברוך הוא הראה לו בעבר שהוא ראוי לסמוך על הנס, ושלושת התנאים האלה התקיימו אצל אברהם אבינו, ולכן הוא עמד בניסיון ויצא למלחמת המלאכים. שהרי עוד לפני מלחמת המלאכים הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם ניסים, והוא ניצל מאור כשדים. אומר הרמב"ן שאברהם אבינו לא היה אמור לרדת למצרים כשהרב בארץ. מדוע ולמה? כי בדרגה שלו הוא חייב לסמוך על הנס. פרו לקח את שרם ונעשה נס, והנהגה השם את פרו נגעים גדולים. הרי כבר ראה אברהם שהקדוש ברוך הוא עושה איתו ניסים ונפלאות, ירדו מלאכי השרת והיכו בפרו למענו ממילא, כשליבו זך טהור לכבוד הקדוש ברוך הוא, ויש מציאות של התגלות כבוד השם, אסור לו לקחת בחשבון לפחד ממיליוני גויים, גם כשהוא לבדו ואליעזר יוצאים להילחם. וגם דוד גם בו היו שלושה תנאים, גם בדוד יש שלושה תנאים כאלה, והוא יוצא להילחם בגוליית הפלישתי. אז חובה לסמוך על הנס במקרה הזה, הוא עושה את זה לשם שמיים. בעבר הראו לו שהוא עשה ניסים, את הדוב ואת הארי כעבדך, וגם יהיה קידוש השם לנצח את גוליית הפלישתי שמבזה את הקדושה של עם ישראל. כך גם לגבי אברהם אבינו, הוא חייב לסמוך על הנס ולקדש שם שמיים. ולמה זו הייתה מלחמה חשובה כל כך? בגלל שנמרוד לא הצליח להכניע את אברהם אבינו, אז הוא ביקש לתפוס את לוט, כי לוט היה דומה לאברהם אבינו. ואחרי שנמרוד שמע שלוט עזב את אברהם אבינו והוא הלך לסדום, אז הוא הלך לסדום, והם לא שילמו מיסים כבר 13 שנה, אז הוא החליט להילחם נגדם. בעיקר למה? בשביל לתפוס את לוט. ואז הוא יאמר, אתם זוכרים את אברהם אבינו? מה הוא אמר? כעת הוא ייקח בשבי את לוט, וישים לו אקדח ברקה ויכריח אותו לומר לכולם שהוא זה אברהם אבינו, שהרי לוט דומה לאברהם, והוא לוט כופר בכל מה שהוא אמר אברהם. ואז יגידו שבעצם זה אברהם שכופר בכל מה שהוא אמר עד הרגע הזה. הוא רצה להטעות את הציבור ולומר שפעם היה אברהם מאמין, כיום זה כבר לא אותו עניין, זה כבר לא אותו אדם, זו לא את האמונה, הוא השתנה, כיום הוא כבר הוריד את הזקן, הוא משלנו. כך הוא הציג את לוט שהיה דומה לאברהם, ואמר שלא זה אברהם. כך הוא רצה להחליש את המאמינים, במה שלימד אברהם את העולם כולו. עיקר כוונתו לתפוס את לוט, שנאמר עליו שהוא נסע מקדמונו של עולם, ויפרסם נמרוד לכל בני עירו, שהנה אותו זקן שלפני הרבה שנים דיבר דברי אמונה, הנה הוא חזר בו וכבר מורד יחד איתנו. אם כן, יש כעת את שלושת התנאים. הוא ראה שבעבר נעשו איתו ניסים, היה פה מצב של קידוש השם, וגם לא הייתה שום פנייה זרה למען התועלת שלו, אלא מצאת את לבבו נאמן לפניך. וכמו שאמר אחר כך, למלך סדום, הרימות ידי אל השם כל עליון, אם אקח מכל אשר יש לך. ולא תאמר, אני השארתי את אברהם. אומר המלבים, גם המשך חוכמה, שירים אברהם את הידיים ואמר, שלא תאמר היד, אני השארתי את אברהם, שלא תאמר היד בכוח הזרוע. אמר אברהם, הרימות ידי לכעליון קונה שמיים וארץ, ידי נקרא כוחי. אמר אברהם, כל כוחי הרימותי לכעליון, ללמד להראות לכל אדם, כי השם כעליון קונה שמיים וארץ, עם ייחוד והצרוך נעל. האדם עושה, האדם בוחר איך לעשות, האדם בוחר עם איזה כוונות לעשות, האדם בוחר עם איזה מחשבות לעשות, אבל התוצאה היא בידי הקדוש ברוך הוא. ולכן מלחמת המלאכים זה אחד מעשרת הניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, כי באמת היה ניסיון, כמו המעשה של דוד שהרג את גוליאד, וכמו המעשה עם החשמונאים שיצאו ללחום מלכות יוון, והם קראו לעצמם החלשים, כפי שאומרים בתפילה, בברכת המזון, הגיבורים נפלו ביד החלשים, בגלל שהם הגדירו את עצמם כחלשים, לכן הם זכו לסייעתא דשמיא העצומה, והם הגיבורים ביותר. עוד מצינו שאברהם מסר את נפשו למקום נוסף. שאלה ששואלים מפרשים בהקשר שנאמר כעת, אברהם מסר את נפשו לשבור את הפסלים של תרח. אבל למה? הרי במקום שאין יד ישראל, תקיפה, צריך האדם למנוע עצמו מלעשות פעולות שכאלה. והרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו על כך. הרי אברהם לא ידע שיעשה לו נס, אם נמרוד יזרוק איתו על כבשן האש. אמנם בסוף היה נס, אבל אברהם לא ידע שיעשה נס, אז איך הוא מסר את נפשו לעניין זה? הרמב"ם כתב, אם יש מקום שבו אסור למסור את הנפש, והאדם מוסר את הנפש, הוא עושה עבירה. אבל רבים מרבותינו פירשו שאם מסר נפשו להקדוש ברוך הוא ולא עבר ונהרג, צדקה תחשב לו. כך לדוגמה אומר הנימוקי יוסף אחרת. אם האדם הוא אדם גדול, אדם חסיד וירא שמיים, ורואה שהדור פרוץ בעניין מסוים, רשאי לקדש את השם ולמסור את עצמו אפילו למצווה קלה להרג, כדי שיראו העם וילמדו להירא את השם ולאהוב אותו בכל לבבם, כמו שמצינו מעשה ברבי עקיבא שמסר נפשו על נטילת ידיים. הוא היה בבית האסורים, לא היה מספיק מים גם לשתות ולחיות, גם מים בלי נטילת ידיים לא, אין מספיק להכל ביחד. הוא עדיף לוותר על מי שתייה בשביל נטילת ידיים. לכאורה מדוע, למה היה צריך לשתות כדי לחיות? למה הוא מסר נפשו על נטילת ידיים? אמר מוטב, עמות מיטת עצמי ולא אעבור על דברי חבריי לוותר על נטילת ידיים. עומק הדברים, באותה תקופה תקנו את הנטילת ידיים לאכילת חולין, נטילת ידיים לאכילת קודשים או תרומה, את זה תקנו כבר בדורות הקודמים. הוא רצה לחזק את התקנה ולכן הוא מסר נפשו על עניין נטילת ידיים. וכמו שפסק הנימוקי יוסף שאדם גדול וחסיד ירא שמיים, מותר לו למסור נפשו על קידוש השם אפילו על מצווה קלה. מדוע? למה? כדי שימנו יראו וילמדו. לכן היות ורב רבינו שהדור פרוץ בעבודה זרה, לכן הוא מסר נפשו על הפסלים, ישבור את הפסלים של אביו. ואומנם התורה אומרת על המצוות של התורה וחי בהם, וחי ולא שימות. האדם צריך לחיות בקיום המצוות, לא לסכן עצמו בקיום המצוות, אבל אדם גדול הוא מאמין וגם מרגיש שהם חיינו ואורך ימינו, התורה והמצוות, ולכן הוא לא יכול להמשיך לחיות בלי למסור את נפשו. ולכן אומר הנימוקי יוסף, מי שבדרגה שאומר אם לא תורה, אם לא מצוות, למה לחיים, הוא באמת יכול למסור נפשו על קיום המצוות. ובכלל אומרים רבותינו, כפי מידת האמונה והביטחון והשלווה של האדם, כך הוא הצורך של האדם במידת ההשתלות. מידת הביטחון תלויה כפי מדרגת האדם, כל אחד כפי מידת ביטחונו בהשם, כך יכול לוותר מגזירת ההשתלות. רשבי שהייתה תורתו אמנותו אמר, מי יחרוש ויזרע ויקצר וגם יוכל ללמוד תורה. ולכן כפי מידת הביטחון שלו אמר, אני מאמין בהשם באופן מושלם, לא מתחנף לרשעים הרומאים, ואומר בכל רם, כל מה שעשו הרומאים לא למען העולם עשו, למען עצמם עשו, והוא מתגרה ברשעים. מדוע? כי יש לו מידת הביטחון והאמונה באופן מושלם. כפי עוצמת מידת האמונה של האדם, כך הוא יכול להפחית במידת ההשתדלות. אמונה אין הכוונה אדישות, אלא עשייה בריאה ונכונה קשורה לתורה ומצוות בשגרת החיים. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.